שלום לכולם. את שני השיעורים האחרונים הקדשנו לעניינים שקשורים להלכות עבודה זרה, שיעור אחד לגבי ההרחקה מעבודה זרה ואיסור ההנאה, ובשבוע שעבר עסקנו באיסור ובחוקותיהם לא תלכו. היום נקדיש עוד שיעור שלישי ואחרון לסוגיה מתחומי הלכות עבודה זרה. היום נדבר בעזרת השם על האיסור ליצור תמונות, סמלים, צורות וכן הלאה, סימנים שונים שקשורים גם הם כמובן לעבודה זרה. המחצית הראשונה של הפרק השלישי במסכת עבודה זרה מבקשת לברר מהם האביזרים שחשודים ככאלה שכרוכים בעבודה זרה. הזכרנו בשיעור הראשון שכל דבר שאיכשהו קשור לעבודה זרה יש בו איסור הנאה. ואם כן, ביקשו חז"ל שם בפרק השלישי בעבודה זרה לברר מתי אדם צריך, כאשר הוא נקלע לידו, התגלגל לידו איזשהו חפץ או אובייקט מסוים, האם עליו לחשוש שהדבר הזה הוא חלק מעבודה זרה. המשנה והגמרות שם סוקרות דוגמאות שונות ומשונות, צורות חמה ולבנה, צורת דרקון, צורת אדם שאוחז מקל או כדור, צורה שלמה וצורה שבורה, ועוד כהנה צורות שונות ומשונות של כל מיני, כאמור, פסילים, אביזרים, אמצעים, ולגבי כל אחד מהם מתעוררת השאלה עד כמה הוא קשור לעבודה זרה. למעשה, השאלה היא לא לחלוטין שאלה הלכתית, אלא במידה זו אחרת, הייתי אומר במרכאות, שאלה בלשית, שאלת מחקר, האם אותו אביזר שהתגלגל לידי קשור או לא קשור לעבודה זרה. כמובן, השאלה הזאת מאוד תלויה בזמן ובמקום. למשל, כבר הבית יוסף דן באריכות בשאלה של יישום ההלכות האלה של אביזרים שנמצאו ברחוב, במציאות שבה רוב החברה היא חברה מונותאיסטית, חברה שלא עובדת עבודה זרה, ולכן כאמור השאלה הזאת עד כמה כל אביזר שמצאתי כרוך באיסור הנאה או לא כרוך באיסור הנאה, הוא כן אביזר של עבודה זרה או לא, כאמור השאלה הזאת היא במידה רבה שאלה שתלוית זמן ומקום. על כל פנים, בעיצומו של אותו הפרק, הפרק השלישי במסכת עבודה זרה, אנחנו מוצאים רובד נוסף של הדיון לגבי אותם אביזרים, חפצים, אמצעים שקשורים לעבודה זרה. רב ששת שם מצטט חיבור של שני מקורות תנאים וכותב, כל המזלות מותרים חוץ ממזל חמה ולבנה, כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם, וכל הצורות מותרות חוץ מצורת דרקון. והשאלה הנשאלת מאליה שם בגמרא בעבודה זרה בדף מ"ב היא על מה מדובר? במה עוסק כאן רב ששת? האם רב ששת עוסק בנושא הכללי של הפרק? דהיינו, מי שמוצא מזלות, האם הם מותרים או אסורים? מי שמוצא פרצופים, האם הם מותרים או אסורים? או שמה, רב ששת כאן פותח פתח לדיון אחר לגמרי, לא לגבי המוצא, כלומר לא לגבי מי שמצא אביזרים כאלה והוא מנסה לחקור ולדרוש האם מדובר על חפץ של עבודה זרה כן או לא, אלא יכול להיות שרב ששת מדבר על עושה. כלומר, בצד איסור ההנאה הכללי מכל צורה או צלם שיש בהם חשש עבודה זרה, קיים איסור נוסף, והוא לייצר פסילין ואלילים כאלה. כמובן, אדם יהודי כשר בסתמה לא חשוד שמייצר פסילים לעבודה זרה, ובכל זאת אומרת הגמרא שבמצבים מסוימים קיים איסור לייצר מזלות כמו חמה ולבנה, פרצופים כמו פרצוף אדם, כלומר עצם הייצור של אביזרים כאלה שבהקשר זה או אחר מתפרשים כעבודה זרה, הדבר הזה אסור. ובאמת כך נפסקה הלכה בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן קמ"א, אסור לצייר צורות שבמדור שכינה, וכן צורות צרפים ואופנים ומלאכי השרת, וכן צורת אדם לבדו, כל אלה אסור לעשות אפילו הם לנוי. כלומר, כמו שהסברתי, לא מדובר על אדם שחלילה עובד עבודה זרה, אלא אפילו מי שמייצר איזשהו פסל קטן או צורה כזאת או אחרת לנוי ולקישוט, גם הדבר הזה אסור. ולאיסור הזה אני מבקש שנייחד את שיעורנו הנוכחי. כמובן, השאלה הראשונה שיש לשאול בכל איסור שבו אנחנו נתקלים היא כמובן האם מדובר על איסור תורה או על איסור דרבנן. ואותה הסוגיה במסכת עבודה זרה, שדנה בעצם ההלכה הזאת שיש איסור לייצר כל מיני אביזרים כאלה, הגמרא באמת מצטטת שני מקורות שונים, ונראה שיש כאן גם איסור תורה וגם איסור דרבנן. בראשית אותה הסוגיה מצטטת הגמרא שתי ברייתות. וכך נאמר, הברייתא הראשונה והתניא לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת. ואני מדלה כמה שורות, ומוסיפה הגמרא ואומרת, ועתניה לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום, כגון חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. אם כן, מפסוק מפורש בתורה בפרשת בו, לא תעשון איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, לומדת הגמרא שקיים איסור לעשות צורות של אופנים, שרפים, חמה ולבנה, ובפשטות כאמור מדובר על איסור תורה. אלא שבהמשך אותה הסוגיה מצוטטת התוספתא ממסכת עבודה זרה, ובתוספתא נאמר, דתניא, טבעת שחותמה בולט, כלומר טבעת שיש בה איזושהי צורה בולטת כדי לשקע אותה בתוך הדיו וליצור איזושהי צורה, טבעת שחותמה בולט, אסור להניחה ומותר לחתום בה. טוב, אז לגבי השאלה מה ההבדל בין להניחה לבין לחתום בה, נדבר עוד מעט, אבל לענייננו יש כאן איסור להחזיק בבית טבעת שיש בה איזושהי צורה, אלא שעל כך מסבירה הגמרא משום חשדה. כאן כבר לא, כנראה, לא מדובר על אותו איסור תורה שראינו מקודם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זה, אלא על איסור דרבנן שאינו אלא מפני החשד. מעבר להבחנה העקרונית הזאת שבין איסור תורה ובין איסור דרבנן, יש גם השלכות מעשיות בסוגיה עצמה להבחנה בין שני האיסורים. למשל אומרת הגמרא שם שדבר שאסור מדאורייתא, מדין לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, הוא אסור בכל מקום, בכל זמן, בלי שום הגבלה. לעומת זו, דבר שאסור משום החשד, הוא תלוי זמן ומקום. למשל, אומרת הגמרא, דבר שכל איסורו אך ורק מפני החשד, אסור רק לאדם פרטי בתוך ביתו, אבל מותר לרבים. ומה ההיגיון? אדם פרטי בתוך ביתו בנה איזשהו פסלון קטן, חלילה נחשוב שבביתו עובד עבודה זרה. כאשר מדובר על משהו ציבורי, מקום של רבים, כמו בית כנסת שעושים בו איזשהו קישוט מיוחד, שם נכאורה החשש הוא פחות, אנחנו עלולים לחשוד את היחיד בעבודה זרה, אבל כלפי הרבים בדרך כלל אין חשד. אז אם כן, יש לפנינו שני איסורים, איסור אחד מן התורה, איסור אחר שהוא רק מפני החשד, כאשר יכולות להיות גם השלכות הלכתיות להבדל בין האיסורים. כמובן השאלה הגדולה היא מה כלול באיסור תורה, מה כלול באיסור דרבנן, ולשם כך צריך להעמיק יותר בתוך הסוגיה ולברר את העניינים הללו. כאמור, בשורש העניין עומד איסור תורה. האיסור לא תעשון איתי. היכן נאמר הפסוק הזה לא תעשון איתי? הוא נאמר בפרשת בו מיד לאחר עשרת הדיברות. אלא שעד שאנחנו מדלגים לאחר עשרת הדיברות, הבה ונראה מה כתוב בעשרת הדיברות עצמן. הדיבר השני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. נאמר כאן בפירוש, לא תעשה לך פסל. רק בפסוק הבא יאמר, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כלומר איסור עבודה זרה, אבל עוד לפני איסור עבודה זרה נאמר, לא תעשה לך. עצם ייצורם של פסילים, צלמים, תמונות, כבר הדבר הזה אסור. אלא שכמובן הדבר אינו קשור לענייננו, משום שכאן בעשרת הדיברות מדובר על מי שמייצר עבודה זרה ממש. כאן לא מדובר על מישהו שמייצר פסל לנוי או לקישוט. לא תעשה לך פסל בכל תמונה, פירושו של דבר אסור לייצר עבודה זרה. נניח יבוא גוי ויבקש ממך, אתה יכול לייצר אדם שיש לו מפעל למתכת, ובא גוי ומבקש ממנו, בבקשה תייצר עבורי פסל או אליל ממתכת. כמובן שהדבר הזה אסור. עצם הייצור והעשייה של עבודה זרה נאסרה. כאמור, זה בעשרת הדיברות. אלא שכאן, לאחר עשרת הדיברות, מוסיפה התורה בפרשת בו, ויאמר השם אל משה כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. ואם כן, בנוסף לאותו איסור לא תעשה לך פסל וכל תמונה שבעשרת הדיברות, מוסיפה התורה ואומרת לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. באופן פשוט, האיסור הזה לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, מבקש לומר שלא זו בלבד שאסור לייצר פסילים לעבודה זרה, אלא שאסור לייצר כל מיני דמויות מכסף וזהב גם לצורך עבודת השם. כך מסביר את זה אבן עזרא שם וכותב, ואחר שדיברתי אני עמכם פנים בפנים בלא שליח, אין לכם צורך לעשות איתי אלוהי חסב וזהב, כי רבים עובדי הפסילים שהיו אומרים עד היום, כי זאת הצורה תליץ בעדי ותעזרני מול השם. לייצר עבודה זרה, מנחר שמי, זה כבר כתוב בעשרת הדיברות שעשו. אלא אפילו לייצר פסלון קטן שישמש קשר עם הקדוש ברוך הוא, שישמש חלק מן הפולחן הדתי, גם זה נאמר כאן בתורה שהוא אסור. אז כאמור, זהו פשוטם של דברים, שהתורה כאן מבקשת לאסור ייצור של פסילים ואלילים לצורך עבודת השם. ובאמת כך נאמר במחילתא, לא תעשו לכם, שלא תאמר הועיל ונתנה תורה רשות לעשות בבית המקדש, הרי אני עושה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. תלמוד לומר, לא תעשו לכם. נכון, בבית המקדש צריך לייצר קרובים, צריך לייצר עוד כמה כלים ואביזרים, אבל רק על זה צוותה תורה. וחובה להישמר ולהיזהר שלא לחצות את הגבול הדק בין אותם כלים שהתורה צוותה עליהם דווקא בבית המקדש, לבין צורות נוספות באיזושהי יוזמה פרטית בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כאמור, זהו פשוטו של מקרא, וכך מפורש גם במחילתא בפירוש הראשון. אלא שהמחילתא על הפסוק הזה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, מוסיפה וכותבת, דבר אחר לא תעשו לכם, שלא תאמר הרי אנו עושים לנוי, כדרך שאחרים עושים במדינות, תלמוד לומר לא תעשו לכם. ובכן, לייצר עבודה זרה זה ודאי איסור חמור שנאמר בעשרת הדיברות לא תעשה לך פסל. לייצר איזשהו פסלון שישמש קשר ומתווך עם הקדוש ברוך הוא, על זה נאמר לא תעשו לכם, על זה נאמר לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אלא שיש גם איסור שלישי שאומר אפילו אם מייצרים לנוי בלבד, אך ורק לקישוט, גם הדבר הזה אסור. אלא שכאן באמת יש מקום לשאול, מה האיסור? הבנתי שאסור לייצר פסילים לעבודה זרה. ופסילים שמשמשים לעבודת השם, גם הם הסביר אבן עזרא, שמתוך שאתה משתמש בפסל כמתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא, חלוף תעבוד את הפסל ולא את הקדוש ברוך הוא. אבל מה האיסור לייצר פסילים לנוי? לקישוט בלבד. הרמב״ם בספר המצוות, בלא תעשה ד', המצווה הרביעית בחלק הלבין של ספר המצוות, כותב הרמב״ם כך, והמצווה הרביעית היא שהזהירנו מעשות צורות מיני בעלי חיים, מן העצים והאבנים והמתכות וזולתם, ואף על פי שלא יעשו להיעבד. וזו הרחקה מעשות הצורות בכלל, כדי שלא יחשוב בהם מה שיחשבו השכלים שהם עובדי עבודה זרה, שיחשבו כי לצורות כוחות. והוא אומרו יתעלה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, ומי שעבר עליו זה חייב מלכות. בדרך כלל סייגים והרחקות הם מדי רבנן. עם זאת, לפעמים מצאנו שהתורה עצמה עושה סייג לדבריה, ולדעת הרמב״ם כך קורה גם כאן. כלומר, התורה אסרה לייצר פסילים, פסלונים, אפילו לנוי, מדוע? כי זה לא נראה טוב. כי מתוך שיהיה לך בבית איזשהו פסלון קטן לקישוט בלבד, אתה רק עובד השם בצורה הכי תאורה שיש, והפסל בכניסה לבית הוא רק לקישוט. אבל מתוך שעסקך עם הפסילים, מתוך שאתה מתעסק עם הדבר הזה, אומר הרמב״ם חלילה, אתה עוד עתיד לחשוב שלצורות יש כוחות, והדבר הזה מוביל לעבודה זרה. אם כן, אנחנו עוסקים באיסור תורה, איסור תורה שלדעת הרמב״ם אינו אלא סייג, כדי להרחיק אותנו עד כמה שאפשר מכל מה שקשור לעבודה זרה ולמשמשיה. כאמור, זהו לב האיסור, זהו יסוד האיסור, ומדובר על איסור מן התורה. בדברי הראשונים והפוסקים על אותה הסוגיה במסכת עבודה זרה, ויש גם סוגיה מקבילה במסכת ראש השנה, מצאנו דיון נרחב לגבי היקף האיסור הזה, כאשר לא נוכל כאן להיכנס לכל הפרטים, אבל אני מזכיר את שתי השאלות המרכזיות שלגביהן נחלקו ראשונים. השאלה הראשונה היא, אילו צורות בדיוק נאסרו? מהן הצורות שכלולות באיסור הזה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב? למסקנת אותה הסוגיה, מה שנאסר מן התורה הוא כך. ראשית, נאסרו הצורות שבמרכבה, המרכבה שראה יחזקאל, פני שור, פני ירי, פני נשר, אלא שהאיסור הזה הוא אך ורק בכל הצורות יחד. במילים אחרות, אסור לייצר איזשהו קישוט שיש בו את מראה ארבע הפנים שבמרכבה של יחזקאל. זה מה שנקרא מדור העליון, וזה אסור. זה דבר ראשון. דבר שני שנאסר הוא צורות של מלאכים ושרפים. דבר שלישי שנאסר הוא צורת פני אדם. ודבר רביעי שנאסר הוא שמש וירח. אלא אם כן ארבעת החלקים של האיסור הזה, האיסור מן התורה, לא תעשו ניתי אלוהי חסב ואלוהי זהב. אני חוזר שוב, צורת המרכבה שביחזקאל, צורת מלאכים, צורת פני אדם, וצורת שמש וירח. מה לגבי צורות אחרות? צורה של סוס, צורה של חיה, צורה של עצים למיניהם? אז זה דמב"ם ורוב ראשוני ספרד, בדבר הזה באמת אין איסור. לעומת זאת יש מראשוני אשכנז שיחמירו בזה יותר, ובהמשך הדברים ניגע קצת יותר בשיטתם. כאמור, רוב הראשונים טענו שבדבר הזה אין איסור מן התורה, אלא שכאן אנחנו נזכרים במה שהזכרנו מקודם ואומרים, אבל יש איסור דרבנן. יש איסור מפני החשד. ובאמת מביא הרן בשם הרמב"ן, וכך נקטו רוב הפוסקים, שכל צורה שקיים חשש או חשד שמישהו יפרש אותה כקשורה לעבודה זרה, גם היא אסורה, אומנם היא דרבנן ומפני החשד. אני מסביר שוב, ארבעת החלקים שהזכרנו מקודם על המרכבה ופני אדם וכולי, הם הכלולים באיסור תורה, לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב, ובצד זה כל דבר שעלול להתפרש כקשור לעבודה זרה, גם הוא אסור מדרבנן ומפני החשד. כמובן, גם כאן הדבר תלוי בזמן ובמקום, ובאמת רבים מן הראשונים שחיו בארצות הנצרות כתבו שאסור לאדם לייצר אצלו בבית צורה של צלב, צורת שתי וערב. גם אם הוא מתכוון לעשות את זה אך ורק לנוי ולקישוט, היות שמדובר על צורה מובהקת של עבודה זרה, ושוב, כמו בשיעור הראשון, אני לא רוצה להיכנס כאן לשאלה אם נצרות היא עבודה זרה, כן או לא, אבל נניח שהיא עבודה זרה, היות שהצלב הוא צורה מובהקת וידועה שקשורה לסממנים הנוצריים, ממילא הדבר הזה אסור, וגם אם אני עושה את זה אך ורק לקישוט, אז כן, אין בזה איסור תורה, אבל זה עדיין אסור מפני החשד. אז אם כן, שאלה אחת, של איזה צורות בדיוק נאסור? השאלה השנייה שדנו בה הראשונים, קשורה לתוספתא שהזכרנו מקודם לגבי הטבעת שחותמה בולט או שחותמה שוקע. וההבחנה כאן היא הבחנה פשוטה ביותר. התוספתא הזאת קובעת שעיקר האיסור נוגע לצורות תלת מימדיות, לאביזרים, לחפצים. מי שיוצר פסלון קטן או איזשהו דמות שנראית, שוב, כמו מלאך, כמו שמש, כמו ירח, כמו צורת אדם, כל הדברים הללו אסורים. צורה שוקעת בלשון חז"ל, פירושו של דבר ציור, תמונה, אריגה על גבי בד, כל אותם דברים שהם לא תלת מימדיים, הם לא ממש חפץ שלם, אלא אך ורק תמונה. ואם כן, התוספת המבחינה בין חפצים, בין אביזרים תלת מימדיים, לבין ציור או תמונה בלבד. אלא שגם כאן מצאנו מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין הראשונים כלפי מה הדברים אמורים. כלומר, למה מתייחסת ההבחנה הזאת של התוספתא? לדעת הטור, וכך מצטט הרמב"ן בשם בעלי התוספות, ההסתייגות הזאת נוגעת לכל הצורות. כלומר, כל אותם צורות, אפילו אלה שאסורות מן התורה, צורת המרכבה, צורת מלאכים, גם בהם כל מה שנאסר זה לייצר פסלונים. לצייר צורת המרכבה או לצייר צורת מלאך, אין בזה שום איסור. כך נקט הטור וכך נקטו חלק מבעלי התוספות. הרמב"ן חלק בתוקף על העניין הזה ואמר, מה פתאום? הדברים שאסורים מן התורה אסורים בכל תצורה. בין שוקע בין בולט, כלומר בין צורה תלת מימדית, חפץ, ובין ציור בלבד. היות שהדברים האלה אסורים מן התורה, הם אסורים בכל מצב. כך דעת הרמב"ן. התוספות מקלים קצת יותר מן הרמב"ן, וכתבו שבאופן עקרוני, אפשר להקל בצורות שקועות, כלומר בציורים או בתמונות, כל דבר שהוא לא חפץ, אלא שצריך להחמיר בשמש ובירח. והתוספות כאן מעלים נקודה מאוד מעניינת, והיא שלפחות בעין בלתי מזוינת, גם השמש והירח לא נראים כחפץ, לא נראים ככדור. הם נראים ממש כציור ברקיע השמיים. כאשר אנחנו מדברים על צורת אדם, אז האיסור אומרים התוספות הוא דווקא בפסל, לעשות פסלון בצורת אדם. אבל שמש וירח, פסל בצורת שמש לא דומה לשמש. אנחנו לא יכולים להחזיק ולאחוז את השמש. השמש גם ככה נראית רחוקה, ולכן אומרים התוספות שבשמש וירח, באמת האיסור הוא גם בציור בלבד, ולא רק ביצירת פסל. בשאר הדברים האיסור הוא דווקא בפסל, כך דעת התוספות. ובדומה לתוספות כותב גם הרמב״ם שהאיסור בצורת אדם הוא דווקא בצורה בולטת, כלומר דווקא אם מייצרים איזשהו פסלון בצורת אדם, אבל בשאר הדברים, האיסור הוא גם בשקוע, דהיינו גם בציור. אם כן, לפנינו שתי שאלות עקרוניות לגבי היקף האיסור. השאלה הראשונה היא על איזה צורות מדובר. יש הצורות שאסורות מן התורה, והשאלה מה דינן של שאר צורות? האם הן יותר גמור, או שיש בהן איסור מפני החשד? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא ההבחנה בין בולט ובין שוקע, כלומר בין צורה תלת מימדית לבין ציור או תמונה בלבד. בצד שתי השאלות הגדולות האלה מצאנו עוד פרטי הלכות בראשונים או בשולחן ערוך. למשל, הזכרתי מקודם שיש סוגיה בעבודה זרה, אבל גם סוגיה במסכת ראש השנה. מה העניין פסלונים וצורות וסמלים לעניין ראש השנה? כמובן הדבר נזכר אגב המשנה על רבן גמליאל שהיה בוחן את העדים והיה מחזיק בעלייתו דמות צורות של שמש וירח ושואל את העדים כזה ראית או כזה ותמהו חזל איך רבן גמליאל יכול לייצר צורת שמש או לייצר צורת ירח, הרי הדבר הזה אסור. ומשיבה הגמרא למסקנה שרבן גמליאל עשה להתלמד בלבד. כלומר כאשר יוצרים איזשהו דמות שמש או דמות ירח כדי להתלמד, הדבר הזה אין בו איסור. אז זה כולה אחת. כולה אחרת שמחדש הרמב"ן היא שכל האיסורים כולם הם אך ורק בדברים שיש בהם כבוד. כלומר, אסור לייצר איזשהו צורת אדם ולשים אותה במקום חשוב בבית. דברים שמרגע ייצורם נראים פחותים, בזויים, אף אחד לא יחשוב שמדובר על איזשהו פסל, אין בזה איסור. וכן, היתר מאוד מאוד רווח בין הראשונים הוא צורות חלקיות. כלומר, אסור ליצור פסלון בצורת אדם שלמה, אבל אם מייצרים למשל רק פנים, או רק חלק מן הגוף, הדבר הזה מותר. אז כאמור, כל אלה פרטים נוספים בצידן של שתי השאלות הגדולות שהזכרתי מקודם, וכאמור, בראשונים ובפוסקים יש הרבה 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 חומר בנושא הזה, ובפרטי ההלכות, ומי שרוצה להרחיב יכול למצוא את הכל בטור ובבית יוסף ובשולחן ערוך, ביורה דעה בסימן קוף מם א'. בזמן שעוד נותר לנו, אני מבקש להתייחס בצורה קצת יותר בהרחבה לשלוש שאלות הלכתיות, שלושה דיונים מעשיים שהתעוררו במשך הדורות, שהם יעזרו לנו יותר לחדד את ההבנה וההגדרה של האיסור הזה שעליו אנחנו מדברים היום. כידוע, מנהג רבים מבתי הכנסת בישראל, שסמוך לארון הקודש, על הפרוכת או מעל הארון, מציירים או אורגים צורות שונות של בעלי חיים, כמו אריות, נשרים וכדומה. האם הדבר הזה מותר? מן האמור עד כה עולה שכן, אין בדבר הזה איסור. דמות אריה או דמות נשר, אמנם אלה חלק מן הפנים במרכבה, אבל כמו שהזכרנו מקודם, האיסור לייצר את חיות המרכבה הוא דווקא כשמייצרים את כולן ביחד. אם מציירים שני אריות מעל ארון הקודש, לכאורה בדבר הזה ודאי אין איסור מן התורה, ולגבי החשש מפני החשד, פה לכאורה זה תלוי זמן ותלוי מקום, כמו שהסברנו מקודם, האם צורה כזאת של אריה מעוררת חשד או לא מעוררת חשד. הרמב״ם הלכות עבודה זרה, בפרק השלישי, באמת כותב בפירוש, צורת הבהמות ושאר נפש חיה חוץ מן האדם, וצורת האילנות ודשאים וכיוצא בהן, מותר לצור אותם ואפילו הייתה הצורה בולטת. צורה בולטת, הכוונה אביזר ממש, צורה תלת מימדית. בעצם אומר הרמב״ם, מי שרוצה לעשות פסלונים קטנים של אריות מעל לארון הקודש, אין בדבר הזה שום בעיה. זהו יותר גמור, כך הרמב״ם וכך פוסק גם השולחן ערוך. אלא שכבר בימי הראשונים, ובעיקר באשכנז, התעורר פולמוס מאוד מאוד גדול בנושא הזה, וכך מצאנו במורדכי במסכת עבודה זרה. השיב רבנו אפרים לרבנו יואל, על צורת עופות וסוסים שציירו בבית הכנסת, ששאלת אם מותר להתפלל שם. אם כן, משיב רבנו יואל, משיב רבין, צורות עופות וסוסים אין עובדי כוכבים עובדים להם, ואפילו כשהם תבנית בפני עצמם, וכל שכן כשהם מצוירים על הבגדים, הלקח אין כאן בית מיחוש. אומר רבנו אפרים, אין שום בעיה לצייר עופות וסוסים בארון הקודש. אך ממשיך המורדכי וכותב, ורבנו אליקים ציווה להסיר צורות האריות והנחשים שציירו בבית הכנסת בקולוניה. אם כן, יש כאן מחלוקת בין ראשוני צרפת ואשכנז, האם מותר לצייר צורות של בעלי חיים בבית הכנסת? רבנו אפרים מתיר וכתב אין כאן בית מיחוש, ולעומתו רבנו אליקים החמיר וכתב שהדבר אסור. ולכאורה מדובר על חידוש גדול. ראשית, צורות של נחשים או אריות הם לא מן הצורות שנאסרו, ועוד משתמע מרבנו אליקים שהחמיר לא רק באיזשהו פסלון קטן, אלא אפילו אם הדבר הזה רקום בארון הקודש, שזה לכאורה צורה שוקעת ולא בולטת. ובאמת בבית יוסף כותב שדברי רבנו אליקים הם דעת יחיד, וכל הראשונים לא חששו להם, ובאמת מדובר על דעה חריגה. אלא, וכאן מתחיל כל הפולמוס הגדול, שלמרות שהבית יוסף ביורה דעה בסימן קוף ממא לכאורה מתנער מן החומרה הזאת של רבנו אליקים, מצאנו קובץ תשובות בשו"ת אבקת רוחל. שו"ת אבקת רוחל זה כמובן ספרו של רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף. ושם מצאנו קובץ של תשובות שבהן נראה שנקט להלכה ולמעשה דעת רבנו אליקים. והחמיר מאוד מאוד שלא לצייר שום צורה, וודאי וודאי שלא פסלונים קטנים בבית הכנסת. אני מכיר למשל משו"ת אבקת רוחל בסימן סמך ג', ראינו את אשר כתב החכם רבנו אליהו קפסולי שמראו האל, הדבר מי שרצה לשים על ההיכל אבן שיש מצויר בצורת אריה. והפליח החכם הנזכר להחמיר ולאסור בטענות וראיות, ודרש מאיתנו אם כנים דבריו ונחזיק בידו. ונדרשנו ונמצאנו לבקשתו, כותב הבית יוסף, כי ראוי לכל אשר נגע השם בליבו למחות בדבר זה. אומר הבית יוסף, בשום פנים ואופן, אריה קטן משיש מעל ארון הקודש, חס ושלום, ומסיים את תשובתו וכותב, ומעתה מי הוא זה אשר מלאו ליבו לצור צורה כזו בהיכל, ולא שמע לכל מורה להחמיר. אף על פי ששוב, מדובר על צורה שהיא לא מן הצורות האסורות, לכאורה אין כאן חשש או חשד של עבודה זרה, ובכל זאת נראה שהבית יוסף מחמיר מאוד בדבר הזה, ולא מתיר בשום פנים ואופן לשים איזושהי צורה כזאת של אריה מעל לארון הקודש. ככל הנראה, הבית יוסף חושש כאן לשני עניינים, א', הוא בכל זאת חושש שדברי רבנו אליקים, למרות שראה בו דעת יחיד, ומעבר לזה כאן, היות שמדובר ממש על פסלון של אריה משיש, הוא אומר, נכון שהרמב״ם מקל בזה, אבל לדעת הרמב״ן נראה שכל צורה שהיא, אם יש בה ממשות כלשהי, כלומר לא מדובר רק על תמונה או ציור, אלא על חפץ ממש, כל דבר כזה יש בו איסור, ולכן הבית יוסף מחמיר. האחרונים, כבר הרב חידה בברכי יוסף, שם ביורדי הקוף מ"א, וגם הרבה הרב כבר התלבטו מאוד, אז מהי עיקר דעתו של הבית יוסף? כאמור, בבית יוסף על הטור נראה שהוא מקל, אבל בסדרת התשובות שם באבקת רוחל נראה שהחמיר הרבה יותר, וכאמור דנו אחרונים והתפלמסו הרבה סביב המנהג הזה. הלכה למעשה מצאנו כמה וכמה מגדולי המשיבים שלימדו זכות על מנהג ישראל, שמציירים אריות או חיות אחרות על ארון הקודש. אני מציין רק לשתי תשובות מפוסקי דורנו, האחת של הרב ולדנברג בעל ציץ אליעזר, בחלק ג' סימן כ"ד, שם הוא מבאר באריכות יתרה מאוד את עיקר דעתו של הבית יוסף בנושא הזה, ועוד תשובה אחת לכולם מהרבי מקלויזנבורג, האדמור מצאנז, בשו"ת דברי יציב, יורה דעה סימן למד ח', שם הוא מעריך מאוד ללמד זכות על מנהג העולם שמציירים אריות מעל ארון הקודש. אז כאמור, השאלה הזאת יסודה כבר באשכנז בתקופת הראשונים, ועד עצם הדור הזה פוסקי ההלכה עדיין מתחבטים לגבי כל הנושא הזה של חיות שונות בבית הכנסת. זו אם כן סוגיה אחת. סוגיה שנייה. אחת הנקודות שמוסכמות לכולי אלמה היא שאסור לעשות צורה תלת מימדית של אדם. זה אחד הדברים שוודאי נסרו באיסור תורה, לא תעשון איתי. הגמרא שם דורשת לא תעשון איתי, לא תעשון אותי. וזה קשור לעובדה שהאדם נברא בצלם אלוהים, ולכן אנחנו לא מייצרים דמויות או פסלים של אדם. אלא שכידוע אין כמעט ילד או ילדה בעם ישראל ובעולם כולו שאינם משחקים בבובות למיניהם. הרי כל בובה היא בדיוק צורת אדם, יש לה ידיים, יש לה רגליים, יש לה פנים, בדרך כלל יש לה גם שיער. האם זו צורת אדם? האם מותר להכין לילדים בובות משחק כדי שישחקו בהם? כבר המהרית, בן דורו של הבית יוסף, ביורה דעה, סימן למד ה', נשאל על כך, והוא מעלה להתיר. וכך הוא כותב, אל האריקה אמר, אסור לעשות צורה לנוי, דהיינו דבר קבוע שיתאו לומר שיש בהם ממש. לאפוקי דרך ערי לפי שעה, כגון משחק בהם, או להתלמד דשארי. אז ההבחנה הזאת בין קבע לערי לא לגמרי ברורה, אבל ספטותיו של המהרית ברור מלילו, שכל דבר שנעשה למשחק אין בו איסור. והוא מסיים וכותב, ולפי דרכנו למדנו, באותם הפרצופות שעושים לתינוקות לשחק בהם, וכן אותם שעושים המשחקים לשחק בהם, הועיל ולאו בדרך קבע עבידה שערי. אז אם כן המהרית כותב, כל בובה שעשויה רק למשחק, אין בה שום חשש, שום פרשנות, שום צורה של עבודה זרה, וממילא הדבר הזה מותר. הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, יורה דעה ג' סימן ח', מצטט את דברי המהרית וקובע שהכלל העולה, שהנוהגים לקנות בובות לילדיהם הקטנים לשם שחוק ושעשוע, יש להם על שיסמוכו. אלא ששימו לב לרשונו של הרב עובדיה, יש להם על מה שיסמוכו, גם הוא לא חושב שזה היתר גמור, והיה למשל פוסק אחר מפוסקי דורנו, הרב אוזנר בעל שבט הלוי בחלק ז' סימן קוף למדלד, מחמיר מאוד בעניין הזה, וכותב שבשום פנים ואופן אי אפשר לתת לילדים לשחק עם בובות בצורת אדם, אפשר לקנות בובה בצורה של איזושהי חיה, וזה אין בעיה, אבל בובות בצורת אדם אסורות בשום פנים ואופן, והוא מחמיר בזה הרבה, וגם הרב עובדיה יוסף שם באותה תשובה, כותב שמלכתחילה ראוי היה להחמיר בזה יותר, הוא שם מעריך מאוד בהסבר שכל מה שנאסר זה אך ורק צורת אדם שלמה. ולכן אם קונים איזשהו פרצוף נחמד או משהו כזה, והילד משחק בו כאן אין בעיה, אבל ממש בובה שלמה שיש בה צורת אדם עם ידיים ורגליים ופנים ותווי פנים ועיניים ואף, הדבר הזה שממש נראה כמו אדם, לדעת הרב עובדיה גם בדבר הזה ראוי להחמיר. ומי שרוצה לראות דיון נוסף בנושא הזה, ידידי הרב משה כהן, רב היישוב מעון שבדרום הר חברון, פרסם בתחומים בכרך למד ג' מאמר שעוסק בנושא הזה, וחיפש שם צדדים נוספים להקל וללמד זכות על מנהג העולם שמאפשרים לילדים לשחק עם בובות. וסוגיה אחרונה. במחצית הראשונה של המאה ה-19 הומצאה בצרפת אחת ההמצאות שעד היום מאוד מאוד נוכחת בחיינו, והיא המצלמה. כעבור זמן לא כל כך ארוך הופכת המצלמה להיות מוצר מאוד מאוד רווח ושכיח, והדבר הזה מעצים שאלה שנשאלה בעם ישראל עוד מאות שנים קודם, אבל מאוד התעצמה החל מסוף המאה ה-19, והיא שאלת הציור או הצילום של פני אדם. לכאורה, שאלה זו תלויה בדיוק במחלוקת שהזכרנו מקודם, הרמב״ם ואולי גם בעלי התוספות כתבו בפירוש שכל האיסור בצורת אדם הוא אך ורק, כמו שאמרנו מקודם, בבובה, באיזשהו פסלון, משהו שהוא תלת מימדי. כאשר מדובר על צורה או על צילום, לכאורה אין כאן ממשות, הדבר מפורש ברמב״ם, וזו כנראה גם דעת התוספות, וכך נפסק בשולחן ערוך. לעומת זאת, הרמב״ן, כמו שהזכרתי מקודם, כתב בפירוש שהדבר הזה אסור. אדם, שהוא אחת הצורות שאסורות מן התורה, מדין לא תעשו ניתי, אומר הרמב״ן, פה אין חילוק בין בולט ושוקע. אין חילוק בין ציור לבין בובה. הדבר הזה אסור בכל מקרה. כך דעת הרמב״ן. אז אם כן, השולחן ערוך לא פסק הרמב״ן, השולחן ערוך פסק להקל, ואף על פי כן, התז על השולחן ערוך תמה מאוד. איך השולחן ערוך יכול להקל כנגד דעת הרמב״ן, שהיא דעת עוד הרבה מאוד ראשונים, ועוד לפי הרמב״ן לכאורה מדובר על איסור תורה, ולכן התז חולק על השולחן ערוך ואומר שלא רק שאסור לייצר פסלון בצורת אדם, אלא אסור גם לצייר, הוא כמובן לא ידע, שגם לצלם את תמונתו של האדם. גם הפתחי תשובה על השולחן ערוך שם, בסימן קוף ממא ביורדיה, מזכיר שעל פי דעת המקובלים, ראוי מאוד להחמיר בנושא הזה, ולא לצייר בשום אופן צורת אדם. ובאמת, יש מגדולי ישראל, בעיקר חכמי החסידות והקבלה, שמאוד מאוד נשמרו ונזהרו שלא יציירו את פניהם, ומאוחר יותר נזהרו גם שלא להצטלם. כך מסכם זאת הרב קוק בשו"ת דעת כהן בסימן סמכוו, בתשובה על שאלתו אם יש איזה מניעה על פי דין תורה מלצייר ציורים של תמונות של יהודים חרדים. כותב הרב קוק, אתכבד בזה להודיעו שישנם חסידים שהם נמנעים מלצלם את תמונתם, וכן אינם נותנים רשות לציירים לצייר את צלמם בצבע על העירייה, ויש לדבריהם מקום בשיטות של פוסקים וקל וחומר במהלך החסידות והפרישות. אבל ההלכה הפשוטה שנתפשטה בישראל על פי דין השולחן ערוכי, שלצייר צורת אדם בצבע על הלוח, והוא הדין לצלם צילום פוטוגרפי, אין איסור מצד הדין. וכן נפוץ המנהג גם אצל חלק הגון מיראים וחרדים, כשיש בדבר צורך של מצווה, וחיבוב התורה והיהדות או שר עניין מוכרח ונחוץ. ומסיים הרב קוק וכותב, וראוי להדר שלא יהיה הציור שלם לגמרי, כלומר יחד עם הרגליים, כי אם הצד העליון לבדו. כמו שהסברנו מקודם, כאשר לא מדובר על צורת אדם שלמה, אין בזה איסור. ולכן אומר הרב קוק, מי שצריך להצטלם ורוצה להדר, שיצלם רק את הפנים, אבל שלא יצלם את כל הגוף. כך אומר הרב קוק, אבל כאמור גם הוא מעיד שחסידים ויראים נזהרו בדבר הזה. אין ספק שהיום המנהג הרווח, כמו שכותב הרב קוק, היום גם אני כמעט שלא מכיר איזה שהם גדולי תורה או חסידות שמקפידים לא להצטלם או מקפידים שלא יצלמו אותם, זה הפך להיות דבר כל כך כל כך נפוץ ונפרץ. ובכל זאת אני רוצה לסיים בתשובה של אחד הפוסקים האחרים בדורנו, רבי עובדיה הדיה, בעל שו"ת ישכיל עבדי, היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ודיין בבית הדין הגדול, ובספרו ישכיל עבדי הוא דווקא כותב תשובה להחמיר ולחשוש לדעת המקובלים שלא להצטלם, והוא מצליח לומר את דברי המקובלים בשפה השווה לכל נפש. עוד שככה חרגנו מזמננו, אז אני לא אקרא את לשונו, זה נמצא בסוף חלק ב' של שו"ת ישכיל עבדי, יש קונטרס בסוף שעוסק בנושא הזה, ואומר את הדברים בלשוני. מסביר הישכיל עבדי שכל הפלא שבאדם הוא החיבור שבין גוף ונשמה. מה שמיוחד באדם שנברא בצלם אלוקים ונפח באפיו נשמת חיים. והחיבור הזה בכל עולם הטבע כולו, בכל הבריאה כולה, הוא חיבור בלתי אפשרי. חיבור בלתי אפשרי, איך אפשר לחבר גוף עם נשמה? איך אפשר לחבר רוח אלוהים עם איזשהו עם שעשוי אפר מן האדמה? ובכל זאת זה מתאפשר. אומר הרב הדיה, כאשר אנחנו מסתכלים על תמונה, זה נראה כל כך אמיתי. זה האדם, הנה הוא נראה בדיוק, זה אפילו לא ציור שיש בו פספוסים, זה תמונה. זה הוא. אבל מה זאת אומרת זה הוא? מה יש כאן? יש כאן את הדמות שלו, יש כאן את הצלם שלו, את המראה שלו, אבל בלי הנשמה, בלי הרוח. איך אפשר לייצר דבר כזה? איך אפשר לגרום לנו בעצם לעקור את הנשמה מן הגוף? צורת אדם היא רק שרוחו בתוכו. כאשר התמונה נראית כל כך אמיתית וחיה ורלוונטית, אבל אין בה נשמת חיים, אין בה את הקדושה, הדבר הזה אצל הרב עדיין נתפס כעניין בלתי אפשרי. אז הוא מסביר את זה כאמור על פי המקורות, בזוהר ובדברי הקבלה, ועל שכינת החיצונים ועשית רעך על התמונות וכו'. אבל אפילו אנחנו שאין לנו עסק בנסתרות, כן לומדים מדבריו שיעור מאוד מאוד מעניין, על החיבור הזה שבין גוף ונשמה. ופתחנו או עסקנו היום בכל הנושא הזה של האיסור לייצר תמונות וסמלים וצלמים ופסלונים, אבל כאן מעבר לאיסור הזה של עבודה זרה וספיחיה והדברים שנקשרים עמה, יש לנו כאן רובד נוסף של המשמעות של מהו אדם ומה אסור לאדם לעשות או לא לעשות עם החיבור המיוחד הזה של גוף ונשמה.